מהתחלת
אז
עשר.
היום?
היום כ"ט בעזרת השם, כ"ט בסיוון, ערב ראש חודש. כ"ט בסיוון, אתם זוכרים, למדנו שזה יום מיוחד היה. זה היום שבו למעשה המרגלים יצאו לדרך. המרגלים יצאו לדרך בכ"ט בסיוון, אנחנו יודעים את זה, כי אם אנחנו נספור מכ"ט בסיוון 40 יום, אנחנו נגיע לערב תשעה באב, שהם חזרו. אז כ"ט בסיוון המרגלים יצאו לדרך. טוב, אנחנו גם יודעים את החשבון הזה מאחורה. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שבפרשת בעלותך התורה מספרת לנו שבכף באייר נעלה הענן, ואז היו צריכים להתחיל ללכת, למחרת התחילו ללכת, הלכו מהלך שלושת ימים ביום אחד, הגענו כ"ב באייר, ואז היה את העניין הזה שתדבר מרים, היה את העניין הזה של קברות התאווה, והקדוש ברוך הוא אמר שאתם תאכלו חודש את הסלב עד שיצא לכם מהאף. אז אנחנו מגיעים כבר לכ"ב בסיוון, ואז ותדבר מרים, מרים דיברה על משה, כי אישה כושית לקח, ואז היא נסגרה שבעת ימים, אז מכ"ב בסיוון שבעה ימים זה כ"ט בסיוון, ואז פרשת שלח לך, שאז המרגלים יוצאים לדרך, וזה ממש כמו היום, מפה 40 יום אנחנו מגיעים לערב תשעה באב. בכל אופן, כיוון שאנחנו עדיין ביום ראשון, אפשר לדבר גם על שאריות מפרשת קורח, ולמרות שאנחנו ככה יצאנו בהרגשה קצת, בוא נגיד, שלילית על קורח, נו מה לעשות, הוא מרד, לא היה צריך לדבר ככה, פצתה אדמה את פיה ובלעה אותו ואת כל אשר לו וכולי, ובכל זאת, כשמגיעים לשירת חנה, חנה בספר שמואל, אחרי שנולד לה שמואל הנביא, והיא שירת חנה, מה היא שרה שם, באחד הפסוקים היא אומרת, השם מוריד שאול ויעל. אנחנו אומרים את זה כל פעם בתפילה, בתפילת שחרית. חז"ל מפרשים על מי אמרה את הפסוק הזה, השם מוריד שאול ויעל, על קורח. כי כמו שמופיע בפרשה שלנו, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. אומרת חנה, אני מתפללת, השם מוריד שאול ויעל, שיזכו לעלות. אתה אומר, מה, איך חנה יכולה להגיד תפילה כזאת על קורח אחרי מה ש... כל מה שהיה בפרשה, וראינו שהתנהגו איך שהתנהגו. כדי לענות על השאלה הזאת, צריך לענות לשאלה אחרת, וזו השאלה, איך התחיל הסיפור עם קורח? וחז"ל אומרים, קורח פיקח היה, מה ראה לשטות זו? זאת אומרת, קורח, אני לא מבין, אתה יוצא למלחמה עבודה מראש. הרי ברור לך שמי שמינה את אהרון, ומי שבעצם נתן את התפקיד הזה למשה, זה הקדוש ברוך הוא. אז לבוא ולטעון כלפי משה ואהרון, כי תסתרר עלינו גם מסתרר, זה כמו לטעון כלפי הקדוש ברוך הוא. לא יוצא מזה בשלום. אז מה ראה קורח להיכנס לשטות הזאתי ולהסתכן שיקרה לו מה שיקרה לו? אז אומרים חז"ל, עינו התעתו. העין שלו התעתה אותו. ומה הכוונה העין שלו התעתה אותו? הוא ראה ברוח הקודש שהייתה לו, קורח אולי סתם בן אדם חשוב, כן? הוא ראה למרחוק שהעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא. ועל שמואל הנביא, מה אנחנו קוראים כל פעם ביום שישי בערב? משה ואהרון, ושמואל בקוראי שמו. מלמד ששמואל היה שקול כנגד משה. אז הוא אמר, אם העתיד לצאת ממני בן כזה, ודאי שלא יקרה לי כלום. על איזה עיקרון הוא הסתמך? הוא הסתמך על עיקרון שמופיע למשל אצל אברהם אבינו. כשזרקו את אברהם אבינו לכבשן האש, אז חז"ל אומרים, יעקב ניצל, אברהם ניצל מכבשן האש בזכות יעקב אבינו. איך יכול להיות כזה דבר? איך חכמים יכולים להגיד שאברהם, שזרקו אותו לכבשן האש, הוא ניצל בזכות יעקב אבינו, כשיעקב אבינו עוד לא נולד? אלא מה? כיוון שהקדוש ברוך הוא יודע ורוצה שמאברהם יצא יצחק ומיצחק יצא יעקב, אז בהכרח הוא יעשה הכל שלא יקרה שום דבר לאברהם, כי הוא השורש ממנו הכל מתחיל. אז אותו דבר אמר קורח. קורח אמר, אם אני יודע שעתיד לצאת ממני שמואל, אז אני מוגן, אני בטוח. רק מה הוא פספס קורח? בטיפשות שלו, מה הוא פספס? הוא פספס שחנה הייתה עקרה. זאת אומרת, יש איזה, יש פגם בתוכנית, יש איזה סתימה בצנרת. חנה הייתה עקרה, לא רק שהייתה עקרה, אפילו שיליה לא היה לה. זאת אומרת, לא היה לה אפילו איברים להחזיק תינוק. מאיפה לומדים את זה שאפילו שיליה לא היה לה? שכשהיא גומרת להתפלל, האלי אומר לה, לכי הביתה, והשם ייתן לך את שאלתך אשר שאלת מאמו. לא כתוב שם את שאלתך, כלומר את בקשתך, אלא שאלתך חסר א', והמילה שאלתך בלי א' זה שיליה, שאפילו שיליה השם ידאג שיהיה לך. ואז נעשה לה נס, כן, כנגד כל הסיכויים, כמו אצל שרה אמנו, נעשה לה ונולד שמואל. בזכות מה נולד שמואל? לא בזכותה, כי היא מהצד שלה, היא הייתה הכרה, אין סיכוי שאתה יולדת. מה בעצם גרם שיבוא שמואל? התפילה שלה. וכיוון שהתפללה, והיא עשתה גם איזה ניסיון עם הקדוש ברוך הוא, אתם מכירים את העניין הזה שהיא אמרה, אם אתה לא נותן לי בן, אני אסתר, אני כביכול אלך עם פלוני, ואני אגרום לאלקנה שיקנה בי, והוא יביא אותי למשכן, ויעשה לי מי סוטה, וכשימצאו שלא קרה כלום, מה אתה הבטחת הקדוש ברוך הוא בתורה שלך? שאם אתה, אם הבעל חושד באשתו ובסוף היא הייתה בסדר, אז ונקטע זרע, היא זוכה שיהיה לה בנים. אז זה מה שהיא עשתה, היא נסתרה עם מישהו באיזה מקום, והיא דאגה שאלקנה יראה שהיא נסתרת איתו, כמובן אמרה לבן אדם הזה, שנייה אחרי שאנחנו נכנסים למקום הזה, תעף מפה, כן, שלא יש סיכוי בכלל שיחשבו שעשיתי איתך משהו. ואז אלקנה לקח אותה למשכן לעלי, ואמר תבדוק אותה, אני חושד שהיא חס וחלילה, בדקו אותה עם סוטה, הכל בסדר, נקטע זרע. וככה נולד שמואל. אז יוצא, מה יוצא לפי זה עכשיו? שחנה הרגישה שהיא אשמה בכל מה שקרה עם קורח ומשה רבנו. למה? כי מה שגרם לקורח להבין שלא יקרה לו כלום, זה שהוא ראה בעיני רוחו שעתיד לצאת שמואל. אבל שמואל יצא בזכות מה? בזכות חנה. אבל אם הייתה משלימה עם המצב שלה, והייתה אומרת, טוב, אני עקרה, אין מה לעשות, לא היה נולד שמואל, קורח לא היה רואה את שמואל, ולא היה מעיז לצאת נגד משה רבנו. הבנתם את זה? זה קצת מתוחכם. אבל אתם מבינים, אתם כבר באוניברסיטה. בסדר? אז עוד הפעם. היא מבינה שכל האחריות לזה שקורח התחיל את המרד עם משה, כי הוא ראה שיש שמואל. אבל שמואל לא בא בזכות ככה, בזכות קורח, אלא בזכות התפילה שלה, ולכן היא הרגישה אחריות. כיוון שהיא הרגישה אחריות, היא אמרה, אני צריכה לפצות. מה, איך אני אפצה? בתפילה שלה היא אמרה, השם מוריד שאול ויעד. למרות שנגזר על קורח, שלא יהיה לו חלק לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, בזכות התפילה של חנה, היא אמרה לפחות שלעולם הבא, כשתהיה תחיית המתים, קורח יקום לתחייה גם כן. התפללה עליו, והאריזה לומר שהתפילה שלה התקבלה. התקבלה. מה הסוד של הדבר? איפה רואים את זה שהתפילה שלה התקבלה? שכתוב צדיק כתמר יפרח. צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות קורח. צדיק זה קוף בסוף, כתמר רש, יפרח חטא, קוף רש חטא, אותיות קורח. רק מה אריזל אומר, מדייק ואומר, סופו, סופי תיבות, צדיק כתמר יפרח. כלומר בסוף הוא יהיה צדיק. עכשיו הוא צריך לשלם את העונש על מה שהוא קם והתקומם נגד משה וכו' וכו', אבל בסוף, בסוף הדרך, וכתוצאה מהתפילה שחנה התפללה עליו, צדיק כתמר יפרח. מה בעצם זוכה קורח למתנה הזאת? כן, איך צריך להבין את זה? מבחינת התפיסה של היהדות, מה יש פה? אז קודם כל, אי אפשר לזלזל, קורח, עם כל הרשעות שלו וכל מה שהוא עשה, קיבל שם על שמו, יש פרשה על השם שלו, פרשת קורח. לא מצאנו פרשת פרעו, פרשת בלעם, מצאנו פרשת קורח. כלומר, התורה מחשיבה אותו. ואיך הוא פתאום נהיה צדיק? אז צריך להבין שיש שני סוגים של צדיקים. יש צדיק חיובי ויש צדיק שלילי. מה אני מתכוון? צדיק חיובי זה צדיק שהוא בעצם מתנהג בצורה אלוקית, הוא משמש דוגמה, אפשר ללמוד ממנו, אפשר לקבל ממנו וכו', זה צדיק חיובי. הוא אור, הוא מורה דרך, אבל יש גם צדיק שלילי. מה זאת אומרת? כולם מסתכלים עליו ואומרים, ממנו צריך ללמוד מה לא עושים. מה לא עושים. וקורח לימד אותנו שיעור גדול מאוד. אין אחד שלא דיבר שבוע שעבר וביום שבת, כל הדרשנים דיברו על זה, שמחלוקת, מחלוקת, קורח זה מחלוקת. מי לימד אותנו שמחלוקת זה דבר לא טוב? האדמור, קורח, בשלילי. הוא לימד אותנו מה אסור לעשות, לא להיכנס למחלוקת. כי המחלוקת זה הפך מהשלום, הפך מהשלום. ולמדנו גם שבוע שעבר שקורח, זה עוד אחד יש קורח בתורה. אתם יודעים מי הקורח השני? שלפניו, מי קיבל את השם קורח, למדנו את זה. יפה, אלה אלופי עשיו, אחד מאלופי עשיו הוא אלוף קורח. אז הוא קיבל את התכונה הזאת של עשיו, ומה עשיו? עשיו הוא הפך מהשלום. איך אנחנו לומדים את זה? שלום בגימטריה 376, עשיו בגימטריה 376. רק עשיו הוא שונא שלום. זה כאילו תיקחו מינוס, תשימו לפני המילה שלום, תשימו מינוס, מינוס שלום שווה עשיו. מה זה מינוס, מינוס שלום? שהוא שונא שלום, לכן קורח יצא, שונא שלום. עכשיו את כל הלימוד הזה שאני לומד עכשיו, ממי למדנו אותו? מהצדיק בשלילי קורח. אז לעתיד לבוא, אחרי שהבנו את השיעור הגדול הזה, שהאדמור קורח מלמד אותנו מה אסור לעשות, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. ותראו גם את הנקודה, עד כמה השלום הוא חשוב. הבן איש חי אומר שרבי יהודה הנשיא שסידר את המשניות, כן, רבי יהודה הנשיא הוא ניצוץ של יעקב אבינו. הנה המילים, מה זה נשיא? נשיא, ניצוץ של יעקב אבינו. אתם רואים את הראשי תיבות? מה הקשר? אז תשימו לב, רבי יהודה הנשיא, אתה שומע? רבי יהודה הנשיא סידר את המשניות. מה המשנה הראשונה שיש לנו בשישה סדרי משנה? מסכת ברכות איך מתחילה? ממתי? קוראים את שמה בערבית, יפה. המשנה האחרונה, המילה האחרונה בשישה סדרי משנה, מסכת עוקצין. איך מסתיימת שם? אמר הקדוש ברוך הוא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום וכו', השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו, בשלום. אז הנה, אז המילה הראשונה זה מאמתי, האות הראשונה שמתחילה את המשניות זה מם, והמילה האחרונה שלום, שהאות האחרונה שלה זה מם. אבל מה ההבדל בין המם הראשונה למם האחרונה? המם הראשונה זה מם פתוחה, שזה המילה שמתחיל, זה האות שמתחיל המילה מחלוקת. למה? כי המם כשהיא פתוחה אפשר לדבר הרבה. ולהתווכח, להתווכח, להתווכח, אבל בסוף אחרי שאתה עובר את כל התורה ולומד אותה כמו שצריך, השם אומר, תאמרו בשלום יש מהם סתומה, אין יותר מה לדבר, אין יותר מה להתווכח, הכל ברור. אז רבי יהודה הנשיא, שהוא למעשה ניצוס של יעקב אבינו, מגלה לנו מה זה היסוד של השלום. ומה קשור יעקב אבינו לשלום? ודאי קשור. איך אנחנו יודעים שיעקב אבינו חתום בשלום, כן? שיש לנו את אברהם ויצחק ויעקב. אברהם זה חסד, הרבה חסד, יצחק זה הרבה גבורה, אבל לא טוב להיות רק בחסד. זה כשמגזימים עם החסד אז קוראים לך פרייר, ולא צריך להיות הרבה גבורה, כי אומרים שאתה תקיף ואתה אלים. החיבור של שניהם זה לעשות שלום בין שניהם, זה יעקב אבינו, שזה מידת האמצע, שזה תפארת, זה השלום. ולכן גם בברכת כהנים יש לנו שלושה פסוקים. פסוק ראשון, יברך השם וישמרך, סוגריים כתוב בסידור, אברהם. יאר השם פניו אליך ויחונקה, סוגריים כתוב יצחק. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, סוגריים יעקב. יעקב הוא בעצם מידת השלום, והוא השלמות שממנו הכל יוצא, ולא סתם אומרים שיעקב מיתתו שלמה. מה הכוונה מיתתו שלמה? כן? אז אנחנו יודעים שמאברהם יצא ישמעאל ויצחק. כלומר, יצא ממנו פסולת, שזה ישמעאל, ויצא יצחק, תלה טהור. יצחק יצא ממנו, נו, בדיקת הערנות. יעקב ועשיו, יפה מאוד. העשיו זה פסולת, ויעקב טהור. מיעקב יצאו 12 שבטי ישראל, כולם שלמים. מלמד שמיתתו שלמה. אבל הכוונה שלמה, לא רק שלמה שלמה, משום שלמות, אלא היא זו שיש לה את הכוח להביא, להביא שלום. בסדר? עוד? עוד קצת? עוד דקה. יפה מאוד. אז בזה אנחנו לומדים בעצם שיעור גדול, ומה הכוח של השלום. ואת השיעור הזה למדנו מכוח עצמו, שהוא בעצם היסוד של כל הדבר הזה. רק בתור חימום לקראת השיעור הבא שבעצם נלמד בעזרת השם, אני מקווה מאוד כבר מחר, אנחנו מתחילים את הפרשה מיד אחר כך, פרשת חוקת, ותשימו לב כמה שנים עברו מפרשת קורח לפרשת חוקת, 38 שנה. ולא כתוב על זה כלום, דיברנו על זה שיעור שעבר, לא נדבר על זה עכשיו עוד הפעם, רק תשימו לב שבין פרשת קורח, שהיא בשנה השנית לצאת בני ישראל במצרים, היא סמוכה לחטא המרגלים. ו-38 שנה עברו, פרשת חוקת, פרק כף, מתחיל לספר לנו, בואו נראה מה כתוב לנו בפרק כף, פרשת חוקת. כתוב, היו בני ישראל. רגע. יש לנו הפטירה של מרים הנביאה. פרק כ, פסוק א', ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, איזה חודש זה? חודש ניסן, אבל בשנה ה-40 לצאת בני ישראל ממצרים. כלומר, יש לנו פה בין קורח לחוקת, דף אחד, מקפל בתוכו 38 שנה, קופצים יד לשנת ה-40, ושם אנחנו נפרדים ממרים, מסופר עליה בפרשת חוקת שהיא נפטרת, ונפרדים גם מאהרון הכהן, גם כן הפטירה שלו בפרשת חוקת בראש חודש אב. כל זה קורה כבר בשנת ה-40, בעזרת השם נמשיך ונלמד גם בהמשך ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.